יום חמישי, פרשת סדרה מצוירו, 14 לאוימר, ערב ראש חודש איור. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום, מיראה מיוחדת באספקלריה המהירה, שמור המזרח קניבסקי שליטה. אחד המכשלות הכי חמורים, שבגינו יחסי הורים וילדיהם נגדעים באחת, זה על ידי התנהגות קטנה, אפילו זה יכול להיות, ולא נכונה בזמני לחץ. כשאדם לחוץ ומלחיץ, הדברים אומרים לחוב ביום יום, אבל בעיקר בזמנים הלא שגרתיים, מעורר מתנהג בצורה לא זהירה, יכול לגרום למכשול אדיר, לקרע שלא מתאחה בהתנהגותיהם. הדברים האלו אין חידוש, אבל נתבונן איך אפשר להיגנע מזה. הוא כותב פה בגילון שיח שהם ידרשו לזה, בגלל בקשה של רבים מהקוראים, עקב התקופה האחרונה, שנועדה לנו מן השמיים, שהמשפחות והילדים מסתובבים בבתים כל היום, במקרים רבים ההורים והילדים נמצאים במתח ובלחץ מהמצב. התגובות הבלתי צפויות יכולות להיות חלילה להראות אסון לדורות, פשוט וכמובן שנדרשת זהירות בשמירה על כללי הבריאות, כמו שהתורה ציוותה ונשמרתם הרבה נפשותיכם. אבל המתח קיים סביב הנושא רחוק ומסביב ונשמרתם, ואדרבה. זה מרחיק את הנפש משמירת התורה. זמני הלחץ כלפי הילדים הוא מחלקים לשניים, לחץ בתוך הבית ולחץ מחוץ לבית. זמני ומעדי הלחץ שבתוך הבית מכיר כל אחד, הרבה שבתות, מועדים, או בשעות הבוקר לפני יציאה הלימודים. כל בית בסדרה הלחץ שלו, חז"ל כבר הזהירו אותנו שבאותם זמנים חובה כפולה לנהוג בסבלנות, כמו שהמשתמרו אמר בהלכות שבש, בערב שבש, שהאדם לא עטיל למה יתרה בתוך ביתו, מעריך שם הקלקול שבדבר. אני אציין עדות מפי הנהגו האישי והמסור של רבינו, הרב שי אפשטיין שליט"א, שדבריו הוא הבחין לא פעם, שדווקא בזמנים שבהם מסביב כולם נחוצים, כמו לפני איזה אירוע גדול, דווקא אז רבינו נוהג בסבלנות ביישוב הדעת כפול, נקרא עליו כהזדיזות הנית הזר, צבא אדרבה, בכוונה תחילה מראה שאין לי לחץ, ולמהר לצריך לעשות מה שצריך, ובמתינות. כך לדוגמה נהג באחד הימים, שמע לפני נסיעה ארוכה ברחבי כמה ערים, זה היה בתקופת של ערב בחירות. כך גם בנסיעה פעמיים בשנה עם הרבנית, הגביל פני בחול המועד, הגביל פני חמיב, מרן הגריש. בני הבית שהתלוו היו תמיד לחוצים להגיע בזמן שקיבו לביקור, שלא לאחר, אבל מורן שליטה היה שלב ורגוע, פרגן נסיעה ביישוב הדעת ורוגע, בלי שום נחת ופסידות. בא לחשוב שאיחרו, אבל את ההכנות עשה ברוגע ובלי לחץ. עוד דוגמה מבדיקת חומץ, שלוקח אותה במשך כמה שעות, שבודקים חפץ אחרי חפץ. הגבאים שמלווים את הבדיקה מעידים שעל אף הפרחה הגדולה והמאמץ האדיר לעבור את כל הבית, משקיע כחול בסבלנות במידה יתרה שלא יהיה שום לחץ ומתח על אף אחד מבני הבית. פעם קרה שרציו זה הרמת בגדים, לבדוק שאין תחתיהם שום חשש חומץ. ובתוך מהירות, החזירו את הדברים לא לפי הסדר. אז הוא נענה ואמר, צריך לסדר כל דבר במקום, שלא יתריך עבור הרבנית. כי הצער והפריחה שעלו להיות מזה, גם הוא דאורייתא. פעם הגיע איזה בחור, והתלונן, הגיע לרב חיים, בחור שהוא התלונן, שהוא מרגיש לאחרונה לחץ מאוד חזק, מאוד לחוץ. מוצא את העצה של רבנו. הוא הסתכל עליו בשירך ואמר, למי לוחץ אותך? אולי פשס קשה שאתה לא מבין. הוא ניסה להסביר, אבל רבנו חזר הדברים והסביר לו שהלחץ האמיתי צריך להיות רק מול קיום התורה והמצוות, ולא ממיום. היה אבא שנכנס ואמר שמרגיש שהוא לומד עם הבן, כשהוא לומד עם הבן זה מלחיץ את הבן. אז רבנו הסתכל עליו והבין מהשאלה השני של החוץ, זה דווקא אבא. אז הוא אמר, תשב ותלמד איתו בלי לבין את המוח. זאת אומרת, כמובן, בלי לאמץ, במקום לאמץ את הראש מחשבות, אמן נלחד, פשוט תלמד איתו. כאן הדברים להיות חכם מנה בראשו, בזמנים שנראה שעלות לחץ ומתח, להקיד כפליים להיות סבלן, שלא לעשות מעשה פזיד, שאת המחיר החל אי אפשר לשלם. חלק יכבד מהלחץ מגיע ממתח, המתח מביא בעקבותו מעצים שליליים והתוצאות, מי יודע. אחד מהרבור שוני נכנס אליו על תוקע בתיק, קרוב ל-30 שנה הוא תוקע בתינה את צערו, שהשנה הוא נסה להכין את עצמו ולזכור. אבל לא עולה לו תקיעות ראויות, והוא במתח גדול, מה יהיה בראש שונה. אז רבנו הרגיע אותו, אמר לו, אל תדאג, הכל יסתדר, צריך ברכה חמה. ושאל אותו, מה עם המתח? זה אמר, זה יחלוף מיד אחרי שתתקע. שייך בהבנה, ובאמת הרוגע, הרוגע תפס מקומו, הייתה לציין שכל התקיעות עברו להצלחה. ואנחנו ממשיכים דברים נפלאים שכתב הרב גנזל במבשר. כל אחד מחפש בימים האלו על מה זה ועל מה זה, רמזים שונים נאמרים, הלב מתעורר בנושאים מגוונים, בעבוד יש השם. האמת שההתעוררות היא תמיד מבורכת. תשובה, פשפו שהמעשים כמוה כמשוות ויגד אותו, שנאמר בה, כל אמר בה הרי זה משובו. כמובן, הוא אמר, מעניין, מעניין להביט במסר המעורר שעבר השבוע, פל האוזן, דרך הטלפון, שמי שקראו במחק של שתי נפר, תוך ספר של הגבנצלגי ומחיבר, ומיכואל בר וייסמנדל, המאור הגדול שהציל יהודים רבים בשעה האיומה, ואילו אנשי הציונות לא יבולמים את פעולותיו, המצליח להציל מיליון יהודים נוספים, נודע כחם מתגולה תורה בארצות הברית שאחרי המחלה, המלחמה. והוא בעצמו חוות השעה במכבות אש, עתה ארבע כוסות של תרעלה. אז הוא כותב שהם ישאלו את בני האדם על מה ולמה עשה השם ככה לחלות 6 מיליונים מבני עמנו, יהיה מי שיתלה את הדבר בפריצות שהייתה בלבוב, נמברג, יכול להיות, אבל עדיין לא מוכרח שהחטא הזה לבדו היה מכריע להעמיד את החרב בגודל. כבר מישהו בוודאי אלה חילולי השבת שהיו בעיר פלונית. יכול להיות, אבל אין כל הוכחה שעל זה זה אף השם. אולם האם כבר קם מי שאמר, חורבן הנורא ואבון שנאת חינם הוא בא? כי לכך יש הוכחות, כי כבר שני חורבנות גדולים, שני בתי מקדש, הגיעו באבון שנאת חינם. בדומה לזה התבטא רב מחולבר באוזני הגלצת ושמואל אונסדורפר, פגשתו לראשונה, אחרי שנות הדמים, אז רב שמואל שאל רב חולבר, על מה עושה השם ככה? הוא ענה בחריפות, אבוני שבנות אמו למו כהן ולשבוך הוא נפרם אדם בשמיים, אבל אבוני שבנות אמו לחווי רואי, נפרעים כאן בעולם הזה. חוסיף פרט מעניין, שהכי הרבה יהודים ניצלו דווקא בגרמניה, שם יצאו להצהרות מעט מעט, והלכו ודיברו באיטיות, אך שהייתה שעות ליהודים רבים, לנוס על נפשם ולנצל, שונה ממקומות אחרים, להם הגיע הקורד ובהופכה אחת, גדל את חייהם. אין זה אלא משום שיהדות גרמניה הייתה זהירה יותר בעניינים שבין אדם לחבל. שם הרב גנזל, אני לא מצביע ולא משווה בין שעה לקורונה, לא לחיוב ולא לשלילה, אבל בהחלט, בהחלט חשוב לקחת את הדברים לתשומת לב. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי, סיפור סטר מובא על ידי הרב אהרון מרגלית, בסיפור מופעים שלא מתיר שום קורא אדיש. ההרצאה הסתיימה, הוא אומר, הרב מרגלית, אני את השאלות שהופנו לעביר בעקבותיה, לאט לאט התחלתי לצאת מהעולם, כדי לכיוון הרכב שהחלטתי ממחק הליכה קצר. מרחוק אני מבחין בזוג שעומדים מתחת לעץ מקום חשוב, איזה שהם מחכים לי. אני מתקרב לעברם, גברת פונה עליהם, מספר שאחר שתתה בהרצאה, מאוד נהנתה, מאוד דיבר עליה. וביקשה, במיוחד כשנגמר ההרצאה, התקשרה לבעלה, ביקשה שיבוא לכאן, כי מתמודדים, סוגיה מאוד מאוד כואבת, ואולי אני אוכל לעזור להם. בעל יבדי חסידי, כבן 65, תנצחוך עם על פי חזותו. פותח את פיו ומספר לי סיפור מצמרר. הוא בן בכור למשפחה של 8 אחים. אבא שלו היה אדם עמיד, אפילו עשיר. נפטר לפני כחודשיים. אבא היה אדם מסודר, מאוד מאורגן, מחושב. באחרית ימיו הוא השאיר צבא בידי רב בית הכנסת. שם למעטפה חתומה, אמר לו, תודה רב, הצבא שלי נמצא במעטפה. יש 8 עותקים כמספר הילדים. כל אחד מהם חתום בחתימת ידי, בבקשה ממך אחרי חוץ ימיים. תיכנס. תכנס את הילדים שלי, תפתח את המעטפה בנוחותם, תקריא את הצבא ותן לכל אחד עותק. ביום השני של השיבה, נסענו לבית העלמין, מספר בן הבכור, אמרנו פרקי התהילים כמקובל, חזרנו הביתה, ותאום הראש, הרב הגיע, ספר לנו שיש לו את הצבא, פתח את המעטפה, התחיל להקריא, ובעודו מקריא חברו פניו. טוב לי שיש מספר את סיפור הצבא, הוא שלף אותה, מראה לי, כמה שהצבא כתובה ביד, בכתב יד, לדף חלק בישורות, כתובה בסדר מופתי, בכתב נקי וזורם, אני לא גרפולוג, אבל בלי להיות גרפולוג, זה ברור שמדבר באדם מאוד מאוד מסודר ומאורגן. הצבא נכתבה אחרי מחשבה רבה, ולא באיזה סחר ספונטני, מתוך פיזור הדת. אבא מפרט את נכסים שלו בצבא, נכסים שלו נזיר, קרקעות ודירות, סך הכל משאיר אחריו עיזבון בהיקף של כ-11 מיליון שקל. הוא מחלק את העיזבון כולו בין ילדיו, ליתר דיוק בין שבעת ילדיו. הבן הבכור לא מורש מאומה. היינו באלה מוחלט בספר ליהודי, לא רק אני, אלא גם האחים והאחיות. אני עצמי הרגשתי שהאדמה רוקדת לי מתחת כפות הרגליים. מה, למה, איך תיתכן? אחת האחיות הציעה שנתעלה מהצבא, נתחלק ברכוש שווה בשווה, אני לא הסכמתי. אם זה הארצה של אבא נעשה, אבל אני לא מבין רק למה. מה היה לו נגדי? אדרבה, אני הייתי הבן הכי אהוב. הייתי קרוב אליו יותר מכל האחים והאחיות. אני נחשב ארוכה ומספר את כל מה שהיה לו על הלב, או על הביזיונות שהיו מנת חלקו, המשפחה מוכבת התחילה לדבר על זה, התחילה לסגור בחוצה. אני לא שמעתי כלום, הוא אומר לי אותה יהודי, אבל אני בטוח שכבר יש בחוץ אנשים טובים שהתחילו לעשות חשבון, שאם אבא נשאל אותי, הירושה בטח הייתה לסיבה טובה, ידי בשמיים שלא אני ולא אחים שלי מצליחים להבין איזו סיבה הייתה לו. לא אכפת לי מהכסף, אני מוותר על הכסף. אני רק רוצה להבין, למה, למה, למה? איך אבא שלי עשה לי דבר כזה? איך אני צריך להימד זכות? תאמין לי שניסיתי. בחודשיים אני מנסה, ירדתי 10 קילו במשקל, לא מצליח לאכול. כל הזמן חושב, למה? מנסה למצוא היגיון שיהיה לי איך להימד זכות. אבל מאז שהייתי בן 6 או 7, אף פעם לא כעסתי עליו. אף פעם לא הייתה בינינו אי הבנה. בשלושים של אבא, לא רציתי לצאת לקבר שלך. אני ממשיך לספר כשדמעות בעיניים, אני כועס על אבא, אני גם לא רוצה להיות שם נוחות בני המשפחה. לא מסוגל לשאת עיניי לאחים ואחיות, אבל שני האחים מאוד הפצירו בי. ויצאתי, כשכולם התחזרו אני נשארתי, לא יכולתי להתאפק. פרצתי לשאגות, אבא, למה? תסביר למה? אתה חייב להסביר לי, אני מבקש, מתחנן, לא יודע איך תעשה את זה, איך שאתה רוצה. אתה לא יכול להשאיר אותי ככה. אם לא תבוא אליי, אני אבוא אליך, בן כבר הוא קהל לי טעם בחיים, לא יכול לשאות ככה, לא רוצה כסף, מבטר, רוצה הסבר. וכך מספר הרב מרגלית, עמדנו תחת פנס רחוב, היה תוברים ושווים, עברו במדרכה סמוכה, הרגישו שיש שם אנשים בסערת רחוב. שעה הייתה קצת אחרי 11 בלילה, עביר קריר משב, ואני עומד שם איתם, זוג מבוגרים מסויי פנים, המילים נעתקו בפי. מה אומרים לאדם שנמצא בכזאת מצוקה, בכזה מצב לא פשוט? אחרי שנתתי לו אמפתיה, באמת הרבה מאוד אמפתיה, שהרגיש שאני מזהה איתו, אחרי שאת המצב שלו, שאני מרגיש את המצב הכל כך בעייתי, אמרתי לו, תראה, אני באמת מתנצל, אני בטוח שכבר חשבת על השעות האלפי פעמים על החשבות האחרונים, ואני יכול לומר לך דבר אחד, אתה אומר שאבא שלך היה אדם חכם, כתב עד מראה שהאדם מאוד מסודר, השאיר אחריו צבא, יצוקה בצלע, חתומה בשני עדים, ניכר עליו שנכתבה ביישוב הדעת על הצבא. כל שספור יותר מוזר, כך נדון לי רבותיי, צריך להשיג סימן שאלה גדול יותר, אולי לימוד זכות לא קל יתור הפעם, אבל הוא קיים. חייב להיות שלאבא שלך הייתה סיבה טובה לעשות את זה. לא ייתכן כך עשה את זה בלי סיבה. כל מיני אנחנו צריכים לעשות זה למצוא אותה, בוא נעשה ביחד, אתה רוצה? כן, בסמוך. תגיד, אבא במצב מיטבי מבחינה קוגניטיבית? כן, עד שעה לפני פטירתו, המוח עבד מצוין. היה אדם מוסרי, מאוד מחושבן, מאוד ישר, מאוד מאוד. אולי בכל פעם אף פעם משהו שאתה זוכר, אולי בעבר המאוד רחוק, פגעת בו קשות, בו אמר לעצמו, ביום פוגדי הוא פקדתי. היהודי אוחז בדש מילי ואומר לי, רבן, אתה יודע כמה מאות שעות אני רוצה לזכר, פגעתי בו אי פעם, לא מצליח לזכר, חוץ משטויות של גיל 6-7. מעולם לא פגעתי בו, היית הכי קרוב אליו. ומה אתה עוסק? אני אברך כולל. כל השנים היית אברך כולל? כן, מה עכשיו לקחתי לחדר, לא עצתי עם בית מדרש, הוא אהב את זה מאוד. אני הבן היחיד שלו שנשאר בן כותל בית המדרש, גרמנו לה הרבה מאוד מחת. שולי 4 ילדים חשבתי לצאת לעבוד. הילדים גדלים, יהיה צורך לחתן אותם. ואז שוחחתי על זה עם אבא, והוא אמר לי, אל תסיים בסמדר, שאני אעזור לחתך מלגה קבועה, וגם כשיגיע זמנם של הילדים להתחתן, אני אעזור לך. שב תלמד, כמה ילדים יש לך? 12 בלי נראה, כולם כבר ניסו ברוך השם, לפני 3.5 שנים, חתן הצעיר. כשהגיעו החתונות, אבא עזר כמו שהבטיח, בוודאי. הוא התעקש שהרבה שידוחים טבעים, וכל החתונה נתן לי 50 אלף דולר, ולכל נכד 10,000 שקל. בסדר, הוא נתן לכל הנכדים שלו לחתונתם, אבל לי, רק לי, גם עזר באופן אישי, $50,000 לכל ילד. אני הייתי יחיד, נשאר בכל ילד, והבטיח לאחרים, לכל מה שנצאות כאלו ואחרות, כאילו הרבה יותר מסודרים, מבחינה כלכלית. גם כשהשער של הדולר היה 4.92, הוא נתן לך 50,000. כן. אתה כתב את הצבא, בין 3 שנים. הייתה לו צבא הקודמת, הוא כתב כאן שהצבא הקודמת הוא צבא מבטלת, זו הצבא הקודמת, לא ראינו את הצבא הקודמת. וכאן קיבלתי הדגמה אישית, מה זה אלוהי כניסה בדף כאן. אני נעשה להשכין שלום בין יהודי קרוב, לבין אביב המנוח, והנה באורח פילי, אני שואלת את השאלות שמבולות אותי בדיוק מנקודה הזאת. בזווית הפרח, חייכת חיוך קל, שאלתי אותו, תגיד, $50,000 כפול 12 זה $600,000, נכון? מה שאומר שלפי שער ממוצע, קיבלת יותר מ3 מיליון שקל, בזמן שיתר הערכים שלך התחלקו כולם ב-11 מיליון שקל. לפי החשבון שלי, אתה קיבלת בדיוק פי 2 מכל הילדים האחרים. התחיל לנוע באי נוחות, מחשי מחשבות, פתאום חייך חיוך רחב, החשבון צודק, קיבל פי 2 מכולם. אבל הוא לא רגוע, עדיין נשאלת השאלה, למה אבא לא כתב את זה בצבא? למה הוא לא אמר את זה בצורה ברורה? למה הוא צריך כבר ככה לבזות לפני כולם, שיחשבו שהוא נשאל אותי מה ירושה? אני לא ויתרתי. אבא בטוח שאתה תבין, אמרתי לו, אדם יש לו הכרת הטוב, הוא זוכר שאבא שלו עזר לו, הוא יודע שאבא שלו נתן לו סכומי כסף עצומים פעם אחר פעם, הנה תראה, הוא שינה את הצבא אחרי סגומת לחתן את הילדים. כשאבא כיסה לך את מלוא חלקך רכושו, הוא נתן לך כפי שמורת תורה, פשמי המאחרים, הגיע זמנו להתקן את הצבא. אז למה הוא לא כתב את זה במפורש? אז זה כבר הרבה יותר קל למד זכות, אולי הוא לא רצה שאחרים ייקנו, אולי הוא לקח בחשמה שאתה מהר להלב, ואם אלה תשכח כל התפיסים שהוא נתן לך בחייך איתו, יותר מלכים האחרים. אז זה נראה לו ברור מאליו, הוא לא הרגיש צריך לכתוב דברים ברורים וידועים. הכישלון הוא לא של אבא שלך, הוא שלך. אתה היית אמור להבין מיד את מה שמסתתר מתחת לשורות האלה, אבל לא הצלחת. אני לא מאשים אותך. אני נפל לך תירם ביום בהיר, לא היית מוכן לזה, הרגשת הציפו אותך. נראית להרגיש פגוע ונעלב. במצב כזה, כלומר, קשה לחשוב ולדון לקרף סוט, אבל אתה גם לא יכול, ואין לך זכות להשם את זה. אני רוצה לומר לציבור הקוראים היקר, מי שלא ראה את האנשים האלה כשמתנחים ומאושרים, לא ראה שמחה מיומם. הורידו לי סלם מהלב, הוא אמר. לא יכולתי לסבול את ההרגשה הזאת, אבל עכשיו אני מבין שאבא שלי נתן לי יותר מאלה אחרים. פי 2 בעידו. אחרי שהוא איתו, לא תעס אליי, לא נכון להנשא אותי לרחש, אין ביוח. תוך כדי דיבור, הוא אומר לי, טוב, בואי נעשים לב המלכה, נזמין את כל האחים והאחיות, נזמין והגפון, נזמין לכולם, עד כמה? אבל אתה יודע, כי בזה כאילו דב גדול, ושלא חלילה ידברו עליו, או עליה לשנור. אני נזמין גם אורגן שיזמח אותנו בטרבאון, שישתתם חגיה גדולה, אבל אם קצת הרגעתי איתו. אמרתי לו, יורשה לא קיבלתי, אם אתה חושב לבסת כתף על אורגן. הפרטתי מהם לשלום, הם נרגעו. שיהודי הזה כבר חזר לאכול שורה ברורה, אבל אני הפסקתי, אני לא נרגשתי. הרגשתי מאוד מהתפקיד שמניתי בסיפור הזה. יהודי ביקש מאבא שלו שישלח לו הסברים, ואבא שלו שלח אותי. עשיתי להערר, הוא אומר, למה זכיתי להיות השליח הטוב, למה לסבוך עוד מאוחר דווקא בי? אולי, כי פעמים אחרות אני עושה מאמצים גדולים להשכין שלום, ולא תמיד אני רואה תוצאות. לסבוך הוא נתן לי הנהגה של כסף, להביא להשכנת שלום בתוך זמן קצר, בצורה פילית, עם סוף כל כך שמח. אבל המסקנה הכי חשובה מהסיפור, שתמיד יש נקודות זכות, מה שאנחנו צריכים לחזר לך, ולהמשיך לחפש את שנמצא. אם לא הצלחנו, רק בגלל שלא חיפשנו מספיק, בגלל שתמיד תמיד יש נקודת זכות, גם אם אנחנו מתקשים למצוא. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ואנחנו משאירים רבותיי עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפיימי. חור נוסף בציצית כדי לא לחוב. הגמרא שלנו שבס דף ומחת אומרת, הפויסח בייס הצבור בשבס, חיום. ספר רבו אחר מז'בוז, מובא בחשוק חמד. שהוא מאוד רצה לקנות טליס קוטן מארץ ישראל, בקושי הצליח להשיג את הבד, הגיע בצמר, מוסר את זה לתלמיד שלו, שיעשה את הבייס הצוות, החור הגדול שהכניסו בראש, שתכניס את הראש לתוכו, כנהוג. תמיד קיפל את הבד על השולחן, וחתך עיגול, הוא לא שם לב שזה מקופל, ואז נהיו שתי חורים. מאוד חשש להראות את זה לרבו, אבל לא על הברירה. ואז רבו הוכרה את שתי החורים, הוא אמר, למה צריך כאן שתי חורים? אחד להכניס את הראש, השני, החור השני לראות אם ברוך לא יחז. והנה, יש להסתפק אם הקורא באופן הזה בשבת חייב או לא.
יש מקום לומר שנעשה כאן בית צוור, ולמרות הקלקול שנתלווה לבית הצוור, שמא נאמר שמכיוון שהמעשה הזה של החיתוך קלקל את הבת ושוגר ירד, ולא זאת דרך מלאכת מחשבת לכן אותו, יש גם להסתפק באופן שקלקל לגמרי, עדיין אפשר לעשות שתי אחורי שלא במקומם, שאפשר שמכל מקום, קודם לא יכולים להלבש אותו, ועכשיו הוא תיקן במקצת, או שנאמר שכעת קלקל את הבת לגמרי, שאין לו כלל שווי. אז הוא מפלפל פה בדברי התוספות, מה חשוב יותר, הקלקול, התיקון, והוא מביא שהוא שאל את הרבי יושב חמיב, הוא אמר לו שאם חור אחד נעשה במקום, אלא שהמספריים עשו עוד חור, אז הוא חייב על החור שעשה במקום הנכון, שהרי תפור שני אפשר לתפור אולי. ואם הוא עשה את שתי החורים שלו במקום פתור, כי הוא מקלקל בגלל שעשה כל חור שלו במקום. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, גילאון יש לראה ומובא דברים נפלאים, לילה שנראה בתף שניסה מכתת, עומד במרחק לא רב ממני, הוא לא זוכר אם הוא הוכח אותו במינים, או שהמבט שלו בלבד, הוא שאיבת החוכה, למה לא אמרת? שלחו אותי אליך בגלל שאתה מתעסק בעניין. פעם שלישית כבר לא ישלחו אותך אליי. במילים האלו, אומר דוקטור רב יהודה מנדלסון שיחיה, הוא תושב שכונת רמות בירושלים, חלום שעבר עליו. אני חושב שמדובר באיש של חלמות, כדי שנשוב יחד בראשון בחלמות צוק הסתף של תנחתה. סתה שבלילה הראשון של החג הוא חלם שהוא רואה את מולות רמוך חשן. יהודי צדיק משכונת רמות רץ לכיווני, ואומר שם עליך רב יהודה, היה תוסס, חיים, פנים מאוד שמחות, רץ לכיווני. אני הזכרתי שהוא כבר לא בן החיים, הראיתי מיד לעצמי שלא כדאי לחבק אותו. הוא הבחין לכך, נעצר מרחק של מטר ממני, והוא אומר לה, אני נמצא למעלה במקום שאף פעם לא חלמתי להגיע למקום מיוחד. תהיה עוד קצת המקום המרומם שלו, הוא הגיע, ציין כמה מהתחומים שזכה לפעול לטובה בעולם, אבל הדגיש שהוא הגיע למקום המיוחד בגלל דבר אחד ויחיד, הקדמתי תמיד שלום לכל אדם. אנשים בעולם הזה היו יודעים מה הולכים אמירת שלום, אפילו פעם אחת, היו הולכים אחד לשני ואומרים שלום, שלום, שלום. למה באת אליי? שואל אותו רב מורקה בחלום. אז הוא אומר לו, למה באתי אליך? כי אני יודע שאתה מתעסק בנושא של אמירת שלום. באתי ממך, באתי לבקש ממך לעזור לרבנים, במונה שמות של רבנים בשכונת רמות הירושלמית, לדרוש בנושא הזה, לדרוש בנושא הזה, ללמד את ילדיהם ונכדיהם להגיד שלום לכל אדם. תראיתי ולא סיפרתי, חלום, לא סיפרתי את החלום לאף אחד, אפילו לאשתי לא סיפרתי כלום, למה? כשכולם יודעים שאדם חולם במה שהוא מתעסק. אני הרי תמיד נהגתי לדבר עם הרבה אנשים, לדרוש בשלום אחרים, אז להשאיר אותי שאני אמציא חלומות. הדחסות שלי השתלטה לחלוטין, שהוא שב והופיע את רב מורקחי, כעבור מספר ילות, זה היה לילה שנראה בתף של תנחתת. כאמור, אני לא בעל חלומות, אבל היה כאן משהו, מדובר כאן במשהו מאוד מיוחד. למורדכה נפטר שנתיים, שלוש לפני זה. לא חשבתי עליו במיוחד בכתובה שקדמה לחלומות. למורדכה התגורר אותנו בשכונת רמות, התקראנו בית הכנסת של הרב נוימן, רב השכונה, או של הרב גוילמן, רב של קריית שערי תבונה. התחלנו גם בשיעור דף ימי, שנפטר בשערי תבונה על ידי הרב משה דרוק. כל מקום בלטה בו הנהגה מיוחדת של הקדמת שלום כל אדם, שלום עליכם, שלומכם, כל מי שהכיר אותו, גם לא שכח את החיוך הנצחי. אחרי השלום, אחרי החלום שני, כבר ניגשתי לרבני השכונה, ומסרתי להם את הבקשה שרמות חשן. הם התייחסו לדברים ברצינות, אחד הרבנים התחיל לתכנן באוזניי באופן מיידי. איך הוא חושב לפעול לעניין? אחרי החג, הסיפור הגיע לבני המשפחה, מתקשרו אליי אחד אחרי השני, לשמוע את החלום לפרטי פרטים, במשך כמה שבועות רגשתי צורך ודחף לספר את זה כדי לקיים את הבקשה שלו. להתחזק בעניין אמירת שלום איש לרעהו. אני בעצמי אומר, נוהג לדרוש בשלום כל אדם, לא פעם מבחין איך אנשים מגיבים לאיחול שלי כאילו שעמדו להם קיר. פעם עברו מולי שני בחורים צעירים, כרגילי אמרתי להם שלום, אחד מהם שיב שלום המשך בדרכו, כעבור כמה פסיעות, חזר להם פנים סמוקות וממד סליחה. אם הבנתי נכון, הוא התנצל על הטעות שלו, להשיב שלום למישהו שלא חבר או קרוב שלו. חיימין נשמע הקפידו להגיד שלום לפני התפילה, אבל האם במשך כל היום צריך להתנהג כזרים אחד לשני? ערכתי מחקר קטן בעניין, וגיליתי שמי שההורים שלו עמדו אותו לדרוש בשלום רעהו, נע ככה גם בעתיד. אבל מי שתרגל להתעלם מן הזולת בגיל צעיר, יתבייש לשנות את הרגלו בגיל מבוגר. דברים נפלאים, ואנחנו משיכים רבותיים דף רעים והלוך, אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן טוב סם החצי, איי. כפי שכבר למדנו בערב הפסח, אחרי חצות אסור לעשות ברכה שאסור בחלומות, יש מקומות שנהגו שלא לעשות גם לפני חצות. אז לשכנוע, גם במקומות שעושים מלאכה לפני חצות, היתר הוא רק מלאכה שנעשה צורך החג, גם במלאכה כזאת אין יותר להתחיל במלאכה. אלא, להמשיך במלאכה שיצאו לעשות לפני הנץ, למעט תפירת וצורך וביסה שאכפת הצורך הגדול שיש בהם לכל אדם, אז יצירו חז"ל גם להתחיל באספקט שנעשה צורך החג. אבל לדעת הרמו, הדינים האלה אמורים ביחס למקומות שנהגו שלא לעשות מלאכה לפני חצות, שאף בהם מותר להמשיך בכל מלאכה לעשות בצורך החג. וכן להתחיל בעשיית המלאכות האמורות, ואילו במקומות שנהגו עתר בעשיית מלאכה, מותר להתחיל בכל מלאכה שהיא, ואף שלא לצורך החג. בעבר היה נוהג להקיז דם. כדי לשפר את בריאות הגוף, ואמרו חז"ל שבערב שבועות, וכנה לעשות ככה, בגלל שכשעמדו ישראל לקבל את התורה, יצא ביום הזה שד, ששמו טבוח, טבוח, שהתפקיד שלו היה לחלות את בשרם ודמם חלילה במידה ולא ירצו לקבל את התורה. וחז"ל אסור להקיז דם בכל הרבה ימים טובים, הרחקה מן הסכנה יש לבוא להקיז דם בערב שבועות. איך שבוע של פסח לא נחשב כערב יום טוב לנמנה זה, כיוון שאינו חג בפני עצמו? לא תרבי יום טובים מותר להקיז דם, אבל בליל שמיני עצר אסור, בגלל שזה ליל ראשון הרבה, שיום דין. שחל יום טוב ראשון של פסח, ביום ראשון, אפשר להקיז בערב שבת של שניו, אבל אם חג ישמור שחל יום ראשון, יש שעצרו להקיז בערב שבת של שניו. הקזה שנעשית לצורך רפואה, למניעת תקנה כבר, נהגו רבים להקל וכן לעשות הרבה ימים טובים. ארוך חיים שדבר שיש בחושת סכנה ורגיעו לעשות עליו, אז אין דבר בתהילים, שרים ופצועים השם, וגם בערב שבוע, שיש להתיר את זה במקרה של כל השיש בסכנה, שהרופא הורה להקיז מדמו לצורך רפואתו. בדיקת דם שמצאה בזמננו שמוציאים בה רק קצת דם, פרט לכתחילה גם בערב שבוע, בניתוח לחוץ, או תרומת דם לחוצה. יותר לעשותם בערב יום טוב, רצוי, רצו להימנע מזה. תוך עם שני המסוגים שונים של הוצאה דם מהגוף, שלא מוצאים דם מתוך הגוף כמו בהקזת דם. יש מתירים לעשות אותם הרבה ימים טובים, אבל אין להקל בזה בערב שבוע עשו בו ישנה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, חוזרים בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מי שמעתיק את דירתו בעיר, לעיר אחרת, שלהשתגע בה, חלים עליו כל מנהגי העיר האחרת. בין לכל לבין לחומר, והוא לא מחויב עוד במנהגי העיר הראשונה שממנה יצא. עיר שקיימת בקהילה ותקרה, מנהגי החיים על כל התושבים החדשים שבאים לגור שם, בין לכל לבין לחומר, וגם עם מספר חברי הקהילה ותקרה קטן בהרבה מספר התושבים החדשים. אישה שמתקלה בדברים שנהגה לכם עם בית אביה, משום שכך מנהג בעלי, לא זקוקה להתרת נדרים. הוא כדרכנו נפליג מאה עם החור, ונזכר בקצרה מה שמעדו באותו יום. האם חייבים להגיל את השיש לפסח? שאפשר להסתפק בכיסוי יבא. ארונות שמחפנים מהם במשך השנה חמץ שלא חם בשולחנות שנזרים שלא יגעו מזון חם, לא צריך להגיד את המשנה פסח, אבל כמובן שטובה לנקוד אותם היטב. צריך גם לגרות המקרה והעדפים לא צריך להגיד, כי הרי המשתמשים מהם למזון חם, ומספיק עם מקרה מסודי. חרצים שבגומיה מחוברת לדלת המקרה צריך לנקוד בעזרת מברשת וכדומה, כדי להוציא מתוכם את כל פורי החמץ שעלים ממצלם. ונוהגים לכסות את מדפי הארונות לפני שמאכילים בהם את מאכלי הפסח וכלי הפסח, וכן נוהגים לכסות כל שולחן שאוכלים עליו חמץ. יש אומרים שגם משטח שמשמש לחמץ חם, כמו למשל השיש במזרח, אפשר להשתמש בפסח בלי עגלה. אם יכסו אותו בכיסוי יבש שימנע מהביות שבמשטח לעבור למאכלי הפסח שיונפו מעל הכסף. דף היום יותר נזב לי, מדוע נזף רבה בעבדו של ריש גילוסה? תומה שנגע בצרור מפתחות, האם מצמא כל הצרור, האם מותר לפתוח פקק של בגרות בשבב? כך ולא בזמן ימים, אם אדם עושה שקבל, דף נמחים. ולקראת סיום החפץ עם החיים, האם מותר לספר לראשי ושאחד מהתלמידים שלו רצה לעבור לשאלה אחרת? האחות שנימד היום, כלל בית סעיף ג' החופכה מכריע כמו הדעות שסובמות שיסורים חילוס קיים גם כשנאמר באפריק לוסף. הוא מביא דוגמאות מעשיות. מה שותף אחד רוצה להסתלק מהשותפות, הוא חשב שאחרים ישתתפו איתו, בסוף לא הצליח, אסור לגלות, כמו גם הוא מביא גם אותו דבר עם חתן, אסור לגלות את זה לשותף הראשון, אפילו זה כבר נשמע, כי ודאי שבלב הוא יחס אליו, יקפיד אליו. הבאו הוא מסוף עם שדיר שמביאים דוגמאות נוספות מאחרי היום יום. רב שרצה לעבור לעיר אחרת ולא הצליח. ברמיים כותב שאסור לבני אחרת לגלות את זה, אפילו שזה כבר התגלה ברבים. כי כל אחד מאנשי הראשונה יתרעם על זה. זה לא כבוד להם שהרב שלהם רוצה לעזוב אותם, זה רכיל. עוד דוגמה נוספת, בחור ישיבה רצה לעבור לישיבה אחרת, בגלל שצונן שיש בראשונה לא יתקבל. אז פשוט לאכול בצמחה עם כותב שיש לו שום רכילות על ישיבה הראשונה שרוצה לעבור מלו, לכן אסור לספר זה לראשי ושל ישיבה הראשונה הם יתרעם עליו. גם הבחורים שהיא באים הם יתרעמו עליו. אפילו הם יודעים את זה, באותה ישיבה שרצה לעבור. לסיום רבותיי, התחזקות יומית, היום זה היור צייד של הרב הקודש רב משה מקוברין, הוא בא בספר אמורות טהורות ממנו, שאימא שלה הייתה נוהגת מדי יום לאפות לחם, למשל תבשילים, לחלק לעניים. פעם אחת הגיעו הרבה עניים, ולא הספיקה לאפות לכל הרבה אחת, היו שם כמה זה פנים שצריכו לצוק עליה, לקלל אותה. אחרי הלבכות, שהרי היא תורחת בכל כוחה בעבורה, ולמה שהוא גורם ועודים קהלים אותה? אמר לה הבן שלה, רב משה, אדרבה, אם תעשי את המצווה והם יחרפו אותך, המצווה תהיה בשלמות. אם רק אם שבחו אותך, לא תהיה בשלמות. שתדל רבותיי, להיטיב עם הסובבים אותנו, גם כשאין הם יודעים להלך את מעשינו, שהרי נעשה רק לשם שמיים, ירבה שכר. עד כאן דברינו אלוהים רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, שבת שלום וחודש טוב, חודש אייר, אני השם רופאיך, שיהיה בשורות טובות וישועות על כל עם ישראל. הצלחה בזוג ובא וכל כבשלה.